נכון? לא, פיליפ. רוב המידה פה היא מתייחסת לקשר בין פחד ליראת השם, לפעמים הקשר הבעייתי, החולה, החולני, וכמובן שהכל קשור גם בכלל לפחד. הנושא של פחד, סעיף האחרון, כבר הרב מדבר על פחדים בכלל, אבל זה כל הזמן עולה. טוב, אז כרגיל יש לנו איזושהי עבודה של הפרדת הפסולת, איזו עבודת ברירה, מלאכת בורר של הפחדנות והיראה, שיש בה איזשהו, כנראה איזה נדבקים טוב, שתי מידות שנדבקות טוב אחת לשנייה, וצריך לראות איך אנחנו... אז הרב אומר ככה, הפחדנות ומורך הלב היא מידה מגונה, וישיג הנמצא במידת יראת השם, שכל זמן שהיא כלולה בה לא תוכל להתקלל באהבה ובשמחה עד שתתאהר ממנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך הכל נהיה בדברו. הכל ממש. אז כן, אז הרב קודם כל לא חוסך מילים. אחת המידות שהכי מחממות הרב קוק זה פחדנות. ואומר, בדור של חוצפה לא יכול להיות שתלמידי חכמים בסוף פחדנים, כאילו זה לא מתקבל על הדעת. זה להפסיד הפסד טכני. ויש משהו ביראת השם שכמעט התרגום הטבעי שלה הוא להיות פחדן. כי יראת השם היא שאתה פוחד חלק מהתנועה שלך, בהתנהלות שלך, בחיים, ביומיום. וזה תוך עמדה שאתה פוחד מעונש, אתה פוחד מתגובה, אתה פוחד מה הוא יעשה לי, מה יהיה גורלי. וכמובן שיש צד ביראה הזאת, ראינו את זה במידת היראה שלמדנו, שיש צד ביראת העונש או ביראה בכלל, ודאי שהוא חשוב מאוד, הוא קריטי, אי אפשר לוותר עליו. אבל אני חושב שזה, הרב מדבר על זה שזה הופך להיות אופי. זה שאדם אדם צריך לדעת גם להיכנע, וגם שיש משהו מעבר לו, וגם צריך לקבל את העול מלכות שמיים, זה פשיטה. אפשר להתחיל מזה. אבל השאלה היא, האם כל קומתו נכפפת, כן? האם אתה הופך להיות אדם שההתנהלות שלו היא התנהלות פחדנית, שהמערכת שיקולים שלו, התגובות שלו, האינסטינקטים, אפשר להגיד, הנפשיים שלו, זה מתוך פחד. כי אז מה קורה? המקור אולי יראת השם, אבל מהר מאוד זה נשפך להרבה נחלים רעים, והוא פוחד ממה יגידו, הוא פוחד מהחברה, הוא פוחד מהצל של עצמו, הוא פוחד מלהתנסות במשהו חדש, הוא פוחד להיכשל, הוא פוחד לחשוב לבד, כן? הוא סתם פוחד, דואג, פוחד. יש, זה נהיה מנטליות, זה לא איזשהו עמידה שיראה במקום הטהור שלה, זה כשהאדם בריא, חזק, אישיות מלאה, שברור שכמה שאתה חזק ובריא, כשאתה עומד מול האינסוף, אתה מתבטל. כן.
לכל בן אדם יש פחדים כחלק מהתנהלות היומיומית, לאו דווקא בהקשר לדעת.
נכון. הבעיה היא, אתה יודע, יש, זה כמו ברך לי השם, איך קוראים לזה, כפייתיות. יש מחלה, או, כן, שאובססיות, כל מיני, זה קורה בכל העולם, זה לא, עכשיו, אבא, מה קורה כשזה מתלבש על דתי? אז, למה זה יותר גרוע? בדיוק, עכשיו, למה זה יותר גרוע? כי עכשיו זה עם כל הלעת של העירת שמיים שלו. הוא כאילו לא יצא את החובה. אני היה לי במדיין שהתפללתי בכפר סבא, היה מישהו שהוא היה כל הזמן בתחושה שהוא לא מבטא נכון את המשפטים. אז הוא היה אומר איזה 4-5 משפטים אותו פסוק, נגיד פסוקי דזמרה, הללויה, הללויה נפשי את השם, הללויה נפשי את השם. וואי וואי, עירת שמיים זה לא עורר בי. כן, אז אני אומר, עכשיו, הנקודה היא, הרב ודאי לא שיש פחדים ויש פחדנות בכל העולם. עכשיו, הוא אומר, מה הבעיה? הבעיה היא כפולה. קודם כל, כשאתה מטעין את זה בעירת שמיים, כמו כל מידה רעה, נכון? כמו שנאה. שנאה היא מידה רעה, אין חוכמות, זה לא משנה מי, על מה, מו, מי, איזה חברה אנושית. אבל כשאתה מלביש שנאה על עירת שמיים, אתה קנאי לשם השם. זה, וואו, עכשיו זה שנאה, באישור של הרב. זה מצווה בכלל לסנות. אותו דבר, זה מצווה לפחוד. איזה צדיק הוא שהוא פוחד, הוא כזה, הוא תמיד נכנע כזה, והוא כזה קבץ' כזה, איזה צדיק. וזה דבר ראשון. דבר שני, ברמה הכללית, יש פה חילול השם. כי ברמה הכללית, הציבורית, התרבותית, עובדי השם משדרים לעולם שאצלנו אין חיים. אצלנו מוחצים אותך, הקדוש ברוך הוא אל אכזר שהנתינים שלו הם רק מרים את הראש ומוריד להם אחת. זה מה שאתה משדר. אז אתה בעצמך מרחיק את כל מי שאוהב חיים באופן טבעי, כל מי שבריא. וכנעל על הרב התייחס לזה בהמשך, על פחד מלהיכשל. נכון? לפעמים זה משהו יותר עדין. פחד עירת חטא. דבר נפלא, נכון? אממה, עירת חטא בעומק שלה, כי אדם לא רוצה לגעת ברע, והוא סולד מהרע, הוא לא מסוגל לסבול את הרע. אבל אם עירת חטא הופכת להיות הימנעות, כי כל דבר אולי, 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 באיזשהו סיבוב ייקח אותי לחטא, אז אני לא אצא לרחוב. אז אני לא אעשה משהו שאני לא בטוח בו. אז אני לא... עכשיו, זה גבולי, כי לפעמים זה נכון. יש זהירות בעולם, נכון? אבל זהירות היא, ופחדנות זה לא אותו דבר. אנחנו יודעים שברמח"ל מקיים את הזהירות במקום אחר. אפשר להגיד, תעשה את זה בשיקול דעת, תעשה את זה באחריות, שלא יהיה בסיכון, שלא יהיה בצורה מרושלת, זה ודאי. אבל פחדנות זה כבר הימנעות, וזה כבר סיג, זה כבר עירה רעה, כמו שהוא קורא לה בפסקה הבאה, זה כבר מידה מגונה. זה מידה מגונה, כי זה פוגע, אפשר להגיד, בחיים, בבסיס של ההתנהלות של החיים, באופי הפשוט שלהם, הם חיים זורמים, מלאים, פורצים קדימה. זה חיים. אישיות, לא יכול להיות, נגיד את זה ככה, שתלמיד חכם, או איש רוח, או איך שלו, עובד השם, הוא לא אדם שיש לו עוצמה. ושהוא לא מסתער על אתגרים, אתגרים רוחניים ואתגרים מעשיים. זה עכשיו, כשמתלבשת עליו היראה בדמות של פחדנות, אז הוא לא חי. הוא מדלדל. לכן זה מידה מגונה. והיא השיג הנמצא במידת עירת השם. זה בדיוק הפסולת שאפשר בטעות לאכול ובכמויות. דרך הצינור של עירת השם.
אז מעדיף שאני אעשה דברים שאסורים להם, כדי שנחיה ונהנה ונשתוב עם עצמנו.
אז אני אומר, זהירות. זהירות זה אומר אפילו סטטיסטית, כן? אל תיקח סיכון, אל תיכנס למקום שבטוח תיפול בו, אבל אם אתה רוצה שאתה, כן, כמו נוח שלא רצה לצאת מהטבע, שהוא הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, צא מהטבע, חביבי. זה לא יכול להיות. עכשיו, הוא צודק. מי לנו, הבן אדם ראה מבול בחיים שלו, הבן אדם ראה הכל נשחט. מישהו יכול לצאת מהטבע, אנחנו גיבורים גדולים. אתה יכול לצאת מהטבע אחרי שראית את המין האנושי משחית את עצמו עד תומעות ותואב. עזוב אותי, תן לי שם בטבע. והקדוש ברוך הוא יוצא מן הטבע, אבל זה ייפול. מה, לא היה אחרי זה דור הפלגה? לא היה סדום? לא, היה. אז יש פה איזה משחק. עכשיו, המשחק זה משחק החיים. השיג זה כבר הופך להיות פחדנות. פחדנות זה שכל דבר שהוא לא נודע, שהוא לא עם אלף חותמות עליו, והוא לא, אז הוא פסול. מיד. זה כבר שיג. שכל זמן, עכשיו הרב פה בקודים מתייחס לעוד עניין, שאנחנו יודעים שהמידות בנפש שלנו הן אף פעם לא עומדות בפני עצמן. אין מידה אחת לבד, אין דבר כזה. כשיש מידה אחת לבד יש בעיה, או אפשר להגיד ככה, עירת השם היא חייבת אהבה לידה, ולהפך, אהבה חייבת עירת השם לידה, כי אם לא, הן מתחילות להקצין, והקצה הוא תמיד רע. רמב״ם וכו'. עכשיו, הרב אומר שכשעירת השם, כשיש בה פחדנות במינונים גבוהים, היא לא יכולה להתקלל באהבה ובשמחה. היא, במקום שיראה תהיה חלק משלושת המידות המרכזיות של אהבה, שמחה ויראה, ואז שם היא תתמזג ותקבל את הגוון המתאים והמינון שהוא, אנחנו זקוקים ליראה וזקוקים גם לאיזשהו משהו ש ירגיע אותנו ויצמצם אותנו ויזכיר לנו את החלקיות שלנו ואת החיסרון שלנו. אבל כשבצדדים או בתוך כדי מלווים אותנו אהבה ושמחה. ואז, אבל כשיש פחדנות, היראה היא קיצונית והיא לא יכולה, זה חיים בלי אהבה ושמחה. חיים רוחניים בלי אהבה ושמחה. אי אפשר להכניס, אין מקום, הפחדנות תופסת הכל. היא משתלטת, זה כמו צמח כזה בארוגה שהיא כאילו מתפשטת לך על כל הזה, אתה מנסה לגדל עוד דברים, אין, אי אפשר. לוקח את כל השורשים. זה היסטריה כזאת. בהיסטריה לא יכולה אהבה ושמחה. אתה כל מה תרוד, כל מה דואג, כל מה... עכשיו, מה עם איזה נחת, מה עם איזה סיפוק, מה עם איזשהו שמחה, טוב לבב? אין, אי אפשר. אין מקום. הנפש כולה כל מיני גואשת וכל מיני זה מזזית וכל הזמן היא בפחדים. אז לכן הרב אומר, יש פה השפעה כפולה. ברגע שאתה תנקה את הפחדנות, גם היראה גם תוכל להתחבר למשלימות שלה, לאהבה ולשמחה. נכון. נכון. זה ודאי, זה ודאי. ברור שבשלבי מעבר, המידה הכי חזקה שככה זה יראה ופחד. והסיבה הפשוטה, שאתה מרגיש את החיסרון שלך באופן הכי נוקב. למה? כי שם עוד לא היית. אתה אפס, כמו ש... לא אתה, אישית. זאת אומרת, דיברנו על זה, הזכרנו את המשפט המופלא של רבי נחמן, שאומר כל העולם גשר צר מאוד, והבעיה, עיקר הפחד, איפה הוא אומר עיקר שלא יפחד כלל? יש לנו כאילו, הגשר הוא תמיד מה שמעביר אותנו ממקום למקום, מיבשה ליבשה. ופתאום יש תהום, אין לך איך לעבור, יש לך רק גשר צר מאוד. ואדם שרוצה לעבור מהמקום הבטוח שהיה לו, את החתונה, הוא היה רווק, היה לו בסדר. כן, קצת חסר בצדדים, זה בצלע, קצת זה בצלעות. אבל, ואז פתאום הוריד לו בית, זוגיות, שכינה ביניהם, לא זכו. עכשיו, אז הוא עושה צעד אחד, הוא על הגשר. עכשיו, הגשר, מה הפחד בגשר? אתה לא פה ולא פה. והוא גם צר. וחסרות שם, מכירים, קשרים כאלה בדרום אמריקה כאלה. חסר מלא חלקים, והוא גם התנדד, ולא בנו אותו עם אישור מהנדס, בוא נגיד ככה. ולמטה אתה כבר רואה את הפירניות, מחכים לך כבר, זה, רק תבוא, רק תבוא. ואז, עכשיו, זה דימוי מדהים של רבי נחמן, שהוא בעצם מתאר, מתי הפחד הוא הכי חזק? כשאתה עוזב את המקום שכבר בנית אותו, זו היבשה הקודמת, לקראת היבשה הבאה, שאין לך כלום שם, לא התחתנת, לא היית אף פעם נשוי. כן? או זה כל דבר, זה שינוי מקצועי, זה שינוי, אתה הולך לצבא, אתה הולך ל... אתה עובר מקום לפעמים, משפחה עוברת דירה, עוברת ארץ בכלל, שינויים פנימיים פתאום, אדם פתאום גיל 40, גיל 30, יש כל מיני מעברים כאלה דרמטיים יחסית, מסומנים. ואז אין לו כלום. הוא לא יכול להסתמך על הידע הקודם, כי הידע הקודם לא רלוונטי. ואין לו שום דבר מהידע העתידי, אז הוא אפס. הוא חוזר למצב ינקות. הוא לא יודע כלום. וזה היסטריה. היסטריה, אתה לא יודע. ומי אמר לך? ומי אמר שכן? ומי אמר שלא? ומי אמר לאן? ועל מה יש לך לסמוך? וכל התחושות שלך מורבבות כמו זה, ולא יודעות לכוון אותך. כי אין לך איך לכוון אותך. בסדר, הצלחתי להפחיד. עכשיו לא ייפחד כלל. עכשיו זה רק, רבי נחמן אומר, פה צריך להמשיך ללכת. אין תרופה, אין שום מענה אחר. חוץ מללכת לאט ולא לחשוב על זה. לא ייפחד. זה לא אומר, לא... עכשיו דייק. זה לא לפחד, אי אפשר לא לפחד. אתה מפחד. זה כמו אין יאוש בעולם כלל, אבל יש. כאילו, זאת אומרת, מה... זאת אומרת, אם, זה לא שלא עצוב עכשיו, זה לא שלא קשה לי, לא שלא מר לי, אי אפשר לבטל את זה. יאוש זה הכרעה. גם פה, ייפחד זה כאילו לקבוע על פי הפחד, להכריע על פי זה, ללכת אחורה חזרה. אתה הולך לאט לאט, מחזיק בכל מה שאתה יכול להחזיק, והולך. בקצב וזה, ואתה יודע שאתה לא יודע.
מה אם אתה נופל לפירעון?
קשה
ברד.
אם אתה נופל לפירעון,
אחר כך מישהו
דורך
אחר.
בסדר.
מה? איך זה יקרה
כאילו... מה הגיוני? אתה עושה צעד משמעותי כל כך, אתה הולך להתחתן, סבבה? עכשיו, מה זה אם אתה הולך, אז אתה הולך עד הסוף? מה זה?
צודק, זה באמת לא הגיוני. ובוא נספר לך סיפור, אני לפני שהתחתנתי, הלכתי למורי ורבי, רב חנני. ואמרתי לו, אני קורא כל הפחדים וכל הזה, ולא יודע אם אני רוצה את זה בך, והיא, ולמה היא בך? פתאום כל השדי, ו... אז אמרתי, או טוב, הוא ירגיע אותי, ייתן לי חיבוק, ייתן לי ברכה, תגיד לי לא, זה, ככה רציתי. הוא בא, אמר לי, תראה, אתה, אפשר להגיד, אפשר לדמות אותך עכשיו כמו איזה ראש ממשלה שיוצא עכשיו לכדי... זה המבצע בסוריה. אז סוריה עוד הייתה בתמונה, כאילו. זה קשה, קשה. כאילו, אתה יודע, מה, כאילו, מה הוא עושה באמת? זאת אומרת, אני לא מקל ראש בזה, אני בעיקר אומר, אני חושב שמה שרבי נחמן מתכוון, הוא מתכוון, אתה צריך לקבל את זה שאתה לא יודע, וללכת לאט יותר, כן? ולאט לאט להכיר את העולם החדש, הוא לא ייחשף בבת אחת, אין ניסים, אל תסמוך על הנס, כן? אתה תראה, בהתחלה הוא נראה לך מרחוק, אתה תתקע עוד צעד בגשר, אתה רואה קצת יותר, אתה זה... ולאט לאט אתה תלמד, אבל באמת אתה מתחיל באפס. כשאני אומר את זה לזוג, נגיד, בנמשל, כן? זוג, קודם כל יש לנו מתנה שהשם נתן לנו, שקוראים לה התאהבות. התאהבות זה חסד אלוקי אדיר שבני זוג עם ירצה השם שזוכים וכאילו אהבה פורחת, הם עיוורים. כן, הוא מתבלבל לו המילים בכלל שהוא מדבר עליה. הוא כאילו כולו רוטט וכולו זה והיא זה, הם בעננים. הם לא מחוברים לכלום, שוכחים מהעולד, נוטשים את החברים הטובים וכו' וכו'. לא בא לכדורסל, לא בא לזה, שכח מהחברים שלו, שכח מי גידל אותו. אז עכשיו זה מתנה, זה באמת חסד גדול, אבל הענן הזה מתישהו מתפוגג, הוא לא שקרי, הוא פשוט מתנה כי אתה לא רואה. זה כאילו ארבעה צריכים שמירה, אחד מהם זה חתן, מי ששומר עליו הכי חזק זה הקדוש ברוך הוא. פשוט מסמא את עיניו. כן. אומר לו שהיא, אין, היא המושלמת, והיא הנסיכה שהוא חיכה לה, והיא בטוחה גם שהוא האביר וזה, והסוס הלבן והכל, והם בטוחים בזה, ועל הכיפק זה טוב, זה מצוין. רק אני אומר לאט לאט, ככל שהם יחיו ביחד ויצללו חזרה, הם יצטרכו להתחיל לחצות את הגשר.
אני אישית לא חשבתי על הכיוון הזה של הקטע שהם לא רואים פשוט מה בהמשך. פשוט אני חושב על העניין הזה שכש מגיעים לילדים,
כן.
אז יש כאלה שעושים את ה-13.
מה זה 13?
13 ילדים.
אוקיי, ואז?
אז כאילו בסופו של דבר צריך להחזיק את זה, צריך להחזיק את המשפחה.
אתה שואל שאלה.
ברגע שאתה לא שם לב, אתה עלול לאבד כמה חשות במקרה הקיצוני.
אז אני מסכים, זה שאלה, טענה, הכרזה. לא, אני אומר, ברור שזוג, שאחרי העדן הנפלא, שהרומנטי, שבהתאחדות שלמה, לאט לאט הם מגלים את זה שעכשיו הם צריכים להכיר אחד את השני, ויש שוני, ויש מרחק, ויש פער, ויש דרך שצריך ללכת, כן? אז צריך עבודה פה, עבודה טובה, עבודה נעימה, לא, זה לא משהו, אני רק אומר, עיקר הפחד, עיקר ההיסטריה, שאתה לא יודע בזה כלום, וזה תמיד קורה מתישהו. בסדר. מה שיפה במקרה הזוגי, מה שיפה זה שאפשר לא לדעת כלום ביחד, וזה הרבה מאוד. לא, זה הרבה מאוד. בסדר, בוא נלמד ביחד. איזה יופי. זה, נכון, מבחין אותה מאהבה, אחווה, שלום ורעות. אהבה זה כשאתה הכל, בכלל אחד, זה בכלל, אין מה לדבר בכלל. אבל כל המצבים האחרים, בלי להיכנס עכשיו להבדלים ביניהם, אחווה, שלום ורעות, זה שהם שניים. ושהם שניים, הם באמת, אנחנו מברכים אותם שגם שהם יהיו שניים, זאת אומרת, הם תמיד שניים, אבל בתודעה, כן? הם ילמדו להיות אחים, והם ילמדו להיות שותפים טובים, והם ילמדו להיות אפילו רעים אפילו, כן? ויש כבר דרושים מסודרים על זה. אני חוזר לרבי נחמן. הפחד באמת, כמו שדייקת, אז הפחד הכי גדול הוא באמת בנקודה שאתה הכי לא יודע. בחוסר הידיעה הטוטלי, בלא נודע, וזה בכל החלטה גדולה בחיים, זה יכול להיות החלטה כלכלית, זה יכול להיות החלטה רוחנית, זה יכול להיות החלטה אישית, כן? כל מיני צמתים כאלה, הפחד הכי גדול והכי טבעי בעולם, ואז הפחד הוא ממש מטריף אותך, ואנחנו נראה בסעיף ד' איך הרב מתמודד עם מצבים כאלה, שהפחד ממש מנהל אותך, כן? טוב, בואו נראה עוד סעיף כזה. הפחדנות היא יראה רעה, והיא מאבדת את הון יראת שמיים האמיתית על ידי תערובתה. שוב, הרב אומר, הפחדנות היא יראה שהתקלקלה, והיא הורסת את כל האנרגיה, את כל ההון, את כל האוצר של יראת שמיים, על ידי, כי יראת שמיים בסוף זה מידה שמעיפה אותך, שמגדלת אותך, שמעוררת השראה, שפותחת אותך, יראת שמיים טובה היא מידה שפותחת אותך מעבר לעולם הזה בכלל. יש אלוהים, יש לי יחס לאלוהים, כן, יש לי קשר לאלוהים, גם קשר כאילו, גם מחייב, גם אחראי, אבל זה וואו, זה, אתה בן אדם עם זיקה לאלוהים. אבל כשיש פחדנות והיא במינונים גבוהים, כל היופי הזה, כל ההוד הזה והצילות הזאת שנוצרת מיראת שמיים, הכל נאבד לסלט של פחדים וכל הזמן היסטריה ועצבנות דתית וכל מיני כאלה, ואין בזה טיפת עוד, כאילו זה בסוף סתם איזה אכבר שרץ ממצווה למצווה או מפחד לפחד. על כן צריכים להתחנך בחינוך של גבורה ואומץ לבב. נכון? אנחנו מברכים כל בוקר לפני התפילה, עוזר ישראל בגבורה. שלא, שהתפילה לא, חס ושלום, תחליש אותנו. ואומץ לבב. ואז יהיה כלי מוכשר לקבל היראה שהיא בעצמה גבורה. עוד שנייה נבין את הלופ, אבל קודם כל אומר, כשאתה באמת, המצב הטבעי שלך, הראשוני שלך, הבסיסי, הוא של גבורה ואומץ לבב, ואז מאמיסים עליך יראה, אז זה מתקבל טוב. אז זה ודאי מרקח ומזכך ופותח אותנו למרחבים חדשים. יראת שמיים בהגדרה, אבל לא יודע הגדרות, נו, אל תסבך אותי עכשיו. אבל בהקשר הזה אני חושב שיש הרי, כמו שיש יראה, זה מעניין מה שאתה אומר, שהיחס שלנו לקדוש ברוך הוא בסוף הפשוט נקרא יראת שמיים. אתה לא מדבר על אנשים שיש להם אהבת שמיים, זה ביטוי חריג, זה נדיר, לא יודע, אוהב השם. יראת שמיים, איך היראת שמיים שלו? איך הסלנג כאילו נתפס על היראה דווקא. מעניין למה? מה אתם אומרים? למה?
בסיס.
אה?
בסיס.
בסיס.
כן.
מה?
ובשם לא יכול להיות בלי
יראת השם. זה קודם כל יראת השם, זה היחס הפשוט,
הראשוני.
מה?
יראת השם זה נראה לי, המצאה כזה כביכול
חדשה. לא, לא נראה לי, לא נראה לי.
כאילו פעם אני חושב שכביכול
היראה... תראה, ראשונים, אחרונים, ראשונים כתבו על זה הרבה. רמב"ם, ריאל, חובות על... לא חסר.
לא מנחות כביכול בעם, לא בעמך.
בעמך, טוב.
לא צריך לשאול מבחינת...
בסדר, אוקיי. הבנתי.
לא, כי זה גם מעלה יותר, זה נראה שזה מעלה יותר גבוהה אולי.
העירה.
לא, אהבה.
אהבה. זאת אומרת, זה יותר חריג, זה חסיד, זה דמות... אז עכשיו, עירה, אני חושב שזה... כשאנחנו פונים אל השם, נוצרות שתי תנועות הפוכות, באופן פשוט. חסד וגבורה, או אהבה ועירה. אחת זה הרצון להידבק בו, להידמות אליו. להעריך אותו, להזדהות איתו, להתלהב עליו, כן? להיות כביכול חבר שלו, או אבו, כן? ויש צעד של קטנות, אתה מרגיש מה אני מול הגודל הזה? מול האינסוף הזה, מול העושר הזה, מול ה... כן? יראה זה היחס השני, יחס של הביטול. עכשיו, ביטול, שוב, הרב אומר, צריך, אפשר להגיד ככה, וזה הרב כותב בהרבה מקומות, כל הפסקאות של הרב על ההתאמלות ועל גבורת הגוף וזה, היא על זה. זאת אומרת, בשביל שתהיה יראת שמיים טהורה, צריך להיות גבורה פיזית, אישיותית, ואז אפשר להרביץ עליך יראת שמיים. זאת אומרת, אני צריך שהכלי יהיה מספיק חזק כדי שהאור לא ישבור אותו, ויפרק אותו. והאור הרוחני, והזעזוע שהעמידה מול השם עושה, היא דורשת, נכון, למה הנביא צריך להיות גיבור? כי כשהוא מתנבש, תולותיו מתערפות ואיבריו מתפרקים, אז הוא חייב להיות גיבור. אם הוא לא גיבור, הוא לא יכול לקבל נבואה. הוא התפרק, הוא השתגע.
כל הדברים היו קרפים כאלה?
כן, כתוב, על מי החכם, גיבור ועשיר. השיר, אפשר להגיד, השיר השמח בחלקו כמו שאר הבורא, אבל השיר זה גם יכול להיות אדם, מה זה השיר הרי? השיר זה אדם ש... אין לו מעצור באיזשהו מקום, בעולם הזה. כאילו, יכול להיות שהוא אגיד מה זה, כולה כסף. זה לא ככה. השיר הרבה פעמים זה בן אדם שכאילו... לא רוצה, לא אתייחס לטראמפ, אבל... אבל, לא, אבל... אני אומר את זה כדוגמה, נכון? הרי הוא... היו לו כמה לופים בחייו. לא יודע כמה הוא מודה לזה, אבל... לפחות בזה. הוא פשט את הרגל איזה 7 פעמים וחזר להיות מיליארדר. עכשיו, מעבר לכוח רצון, עמידה על הרגליים, חתול עם 7 נשמות, לא יודע מה, כן? מעבר לזה יש פה משהו שכאילו אומר, חבר'ה, אני לא מורח חוקי המשחק שלכם. בדרך כלל בן אדם יש לו חוב של 100,000 שקל, הוא... זהו, נמחץ עד סוף חייו, רק... עכשיו הוא באיזה לופ כזה של אדם עשיר בדרך כלל זה בן אדם שכאילו יכול פתאום לקנות מדינה, כן? ולהפסיד אותה, ולהרוויח אותה שוב. זה כאילו שובר את הכללים של הנורמטיביים, ההתנהלות הכלכלית הרגילה, אנשים וזה, הולכים לעבודה, חוזרים. עכשיו, שוב. זה יכול לעשות בשחצנות, בחוסר אחריות, יכול להחריב דבר, זה לא שזה תכונה שהיא תמיד הולכת למקום, למקומות הנכונים. בדיוק, זה יכול ללכת גם למקומות מאוד מסוכנים ורעים. אבל, עצם התכונה, למה נביא צריך להיות עשיר? אני חושב שזה כאילו, חז"ל לומדים את זה מיונה, שהוא קנה את כל הספינה, או בטח שילם איזה מחיר מופקע בשביל לעלות עליה, כי מי יעלה תרח לשייט לדבר לאפריקה. אז אומר, הוא החליט שהוא בורח, אז הוא בורח, כאילו לא משנה, הקדוש ברוך הוא זה פה רחוק, עולה הרבה כסף, לא מגיע בכלל ספינות לשם, הוא יהיה בתרשיש. זה עושר, זה... מה?
למה זה עשיר? למה זה לא בעל כוח רצון מופרז?
אני אומר, זה אפשרות אחת להסביר את העושר, שעושר זה הרבה פעמים גם... זה לפחות בעולם הזה, בתוך העולם הזה, עושר זה בן אדם שלא סופר את הכללים, כאילו. יש לו עשירות פנימית,
כאילו כזה.
כן, הוא לא... כן, זה לא תמיד כוח רצון, זה סוג של... איזה... לא יודע. הוא לא נבהל, אני חושב שרובנו, אני ודאי בקטע כלכלי, אתה כאילו יש חוקים, אתה צריך להסתדר איתם, זה, אם חרגת, אם זה, פה, שתים, תנצא לך מינוס, או לא יודע מה, ואתה רואה, וזה, צריך להחזיר, יש כאלה, והוא אומר, זה מקטין אותך, ועזוב אותך, אחי, פתח את הראש. אך עוד יותר, יותר מה שאתה, מה אתה אומר? 100,000, עזוב 100,000, מיליון, 100 מיליון, 100 מיליון. בסדר, אז אפשר שוב, אפשר להיות עוזב ואידיוט, אבל יש בזה משהו כאילו שהוא לא, הוא לא מכאן כאילו. עכשיו, כל זה אני אומר, כי הדמויות התנכיות, יש להם יראה עצומה. נביא, זה, הוא לא מסוגל לשאת את זה, הוא עומד מול השם. לא יודעים מה זה, אבל הוא מתפרק, באמת, זה להרגיש את האינסופיות שלה. אבל, אם הוא לא היה גיבור ועשיר וחכם, כן, אז הוא היה מת. או שהוא היה משתגע, או שהיה, לא יודע מה, מתפרק. הוא לא מגיע לזה, לא יכול. במובן הזה כל אחד מאיתנו, באמת בשביל להגיע למדרגות ביראת השם, אתה חייב להיות גיבור, כי בלי זה אתה לא... אתה תברח לפני כן. זה באמת, אני חושב שמי שתרם קצת חוויות של יראת השם מזעזעות, אם אין לך מצב, אם אין לך גבורה נפשית, ואפילו פיזית, אז אתה תדחה את החוויות כאלה. זה יראה לך, יודע, קשה מדי, קשוח. תורף, לא מתאים, לא ירד שמיים.
אחד מפקיר בין זמן ובין הזין.
נכון, נכון, זה בדיוק זה. זאת אומרת, הוא... שלוש אופציות שם. של מה קורה כשהכלים לא מוכנים, אז או שאתה משתגע, או שאתה מת, או שאתה כופר. כופר במובן הזה שזה, לא, לא יודע, עזוב אותי, מנתק מגע מהסיפור הזה, זה מטריף, זה מחרפן, זה בלבל, זה, עזוב אותי. תן לי בן אדם רגיל, זה, אוכל, שותה, ישן, עזוב אותי.
או שזה מפחיד אותך מוות, או שזה לא מגיע לך.
כן, זה שתי תגובות של הימנעות, כאילו של לברוח מזה. ואז יהיה כלי מוכשר לקבל העירה שהיא בעצמה גבורה, כי באמת באמת עירה היא חוויה מאוד מאוד חזקה, זה מה שתיארנו עכשיו. והיא דורשת להיות גיבור בשביל לקבל משהו עוד יותר חזק ומטלטל ומחייב לפעמים. אחד הפירושים של הצרת של מרים זה בלי להיכנס שם לכל הפרטים, אבל אומר זה לא שהיא קיבלה צרת, כי אפשר להגיד היא קיבלה צרת כעונש על לשון הרע, באו אליה עשו למשפט, אמרו לה דיברת וזה כנס צרת. אפשר לתאר את ההשתלשלות של האירועים שם ככה. אפשר להגיד משהו אחר. היא אמרה מה היא אמרה? היא אמרה למה הוא ככה פורש מהאישה וזה, ופורש מהחיים וזה. למה? ואנחנו לא, אנחנו גם נביאים, ואנחנו בסדר, אנחנו בתוך המציאות, בתוך הזה, זו סדרה חיים, ולא קרה שום דבר. למה צריך לפרוש? מה הקדוש ברוך הוא עשה להם? אבל אין בעיה, הקפצה, נבואה. כמו, נכון, כמו משה אתם רוצים. קבלו כמו משה, משה זה כל הזמן, אונליין. כל הזמן הוא פתוח לנבואה. בואו תחוו את זה פעם אחת. אז היא ישר מצטרעת. היא לא מסוגלת לעמוד בזה. היא מתה, היא כאילו, הצרעת זה תגובה אלרגית, לא אלרגית במובן הזה. במובן שהיא באמת, היכולת הזאת כל הזמן להיות פתוח לדבר השם. בכל רגע נתון, זה בלתי נתפס. זה מפרק, מרים מיד מצטרעת, צריך להתפלל עליה מאוד מאוד בשביל שהיא תוכל להשתקם מזה. אז לכן נחזור למדרגות הקטנטנות שלנו ביראת שמיים, אז אפילו אצלנו יש את היחסיות הזאת שככל שאדם יותר יציב וגיבור ועם אישיות חזקה, אמיצה, אז הוא יכול באמת לקבל יותר יראת שמיים. טוב, לא נפתח, הפסקה הבאה היא ארוכה, אנחנו נפתח אותה בפעם הבאה. היא כבר צועדת לקראת תופעת לוואי אחרת של הפחדנות, וזה פחד מלחשוב. כן, פחד מלחשוב. פחד מלחשוב, הכוונה בעניינים רוחניים, כאילו אסור לחשוב, כתוב בספרים. או כבר אמרו ככה, או הרב שלי אמר, או... כן? ואז יש פחד מ... אם אתה אומר לא כמו, לרגע אחד, אתה אומר לא כמו הרב שלך, או לא כמו שהרמב"ם אמר, או לא כמו שכתוב בתורה, אז אתה יצאת מהגבולות, ואתה כבר כופר ואפיקורס. אז לאט לאט אין מחשבה, כאילו, אין, צריך בעיקר לקבל מהגדולים, או מהגדולי ישראל, ועזב אותך, אל תחשוב. וזה הרב מפתח וגם מחזיר קונטרה.
יש גם את הפחד של השאלות, של מה למעלה ומה למטה.
כן, בכלל היכולת לשאול. לשאול זה תמיד חלק ממחשבה. יכול לבקר, לערער, להתלבט.
אנשים גבוהים, אה?
מה?
אנשים גבוהים.
למה גבוהים? כל אחד חייב. אתה יכול להתקדם בלי לשאול?
קצת קשה.
טוב, קצת קשה, אז נשברים.
כן.